שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום רב לכל המאזינים. רבים שואלים ממתי זמן נטילת ידיים לילדים קטנים. האם יש עניין ליטול ידיים גם לתינוקות? הנטילת ידיים בבוקר נועדה לטהר את הידיים מהשינה, שינת הלילה. בשינה אדם טועם טעם של מיטה, אחד מ-60 במיטה. וכיוון שיש כאן רוח רעה, כעין רוח ששורה על המת, כשהוא מתעורר, הרוח רעה יוצאת מגופו דרך ראשי האיברים. דהיינו, האצבעות, זה ראשי האיברים. וכיוון שאת האצבעות צריך ליטול כדי לסלק את הרוח רעה, חובה על כל יהודי, בלי יוצא מן הכלל, ליטול את הידיים מדי יום בבוקר לאחר שמתעורר מהשינה. זאת אומרת, בין אם הוא מתעורר בשתיים בלילה על מנת שלא לחזור לישון, ובין אם הוא מתעורר בשבע או שמונה בבוקר, זה אותו הדבר. בכל המצבים, נוטלים את הידיים לסירוגין שלוש פעמים, אחד ואחד בכל יד, ואחרי שנוטלים את הידיים לסירוגין, אז מתחילים את הנטילה לתפילה שהיא נחשבת נטילה אחת, גם לסילוק הרוח רעה וגם את ההכנה לתפילה. שתי מטרות בנטילה אחת. לפי זה, ילדים שלא שולחים ידיים, תינוקות בני 3 חודשים, 4 חודשים, עוד לא שולחים ידיים, אין לנו סיבה להכריח, לחייב, ליטול את הידיים. לעומת זה, ילדים שיש להם ידיים ארוכות ושולחים את הידיים לנגוע בכל מיני דברים, צריך להשתדל להרחיק מהם דברי מאכל עד שיתלו את הידיים. והיה, אם בכל זאת נגעו בדברי מאכל לפני נטילת ידיים, אם הם דברים שיש להם כיסוי, עטיפה, או אם הם דברים שיש בהם את האפשרות לרחוץ, כמו פירות וירקות שאפשר לרחוץ, כשם שאת הידיים אני מתהר ברחיצה, כך גם את הפרי, את המאכל, אני יכול לרחוץ ולתהר אותו. דברים שהם ממשיים, כמו למשל לחם, או דברים כאלה שלא ניתן לרחוץ, בהם צריך להשתדל מאוד להרחיק מהילדים שלא יגעו עד לאחר שיתלו להם את הידיים. זה אומר ילדים בערך בגיל 5-6 חודשים, שהידיים שלהם כבר ארוכות ושולחים ידיים לכל מיני מקומות, צריך להשתדל ככל האפשר שדברי המאכל לא יהיו זמינים תחת ידם, אלא קודם כל יתלו את הידיים ולאחר מכן יהיה אפשר להניח בפניהם את דברי המאכל. זה לא דומה לאוכל שהיה מונח מתחת למיטה שהיו ישנים עליה. שם אנחנו מקלים יותר, גם מפני שיש לנו בימינו ריצוף בכל הבתים, וגם מפני שהמקום פתוח, הוא לא סגור. בעבר המיטות היו מכוסות לגמרי, ויש הבדלים, לכן שם אולי אפשר להקל קצת. מה שאין כן כאן, שהילד נוגע ממש באוכל, צריך להשתדל ככל האפשר למנוע את זה ממנו. כן, בבקשה, לשיחה.
הלו.
כן, בבקשה.
כבוד הרב, רציתי בבקשה לשאול לגבי בגדים מבחינת שעטנז. אפשר לסמוך על התווית, מה שכתוב, מה זה מכיל, ממה עשוי הבגד?
השאלה מי כותב את התווית, אם זה היצרן, זה לא אומר
היצרן.
כלום. זה לא אומר כלום. אם זה רק היצרן, זה לא אומר כלום.
הסוודר שכתוב על זה צמר ואקרילן. ואחוז הצמר הוא פחות.
צריך לבדוק. אני אומר משהו באופן כללי. יש בתל אביב מחלקה של שעטנז. אני לא יודע בדיוק מי מנהל אותה, אבל כשיש גורם מוסמך שבודק ונותן הכשר לליין מסוים, שהוא נעשה בבדיקה מדגמית, אפשר לסמוך. אבל כאשר זה יצרן שנמצא בסין, גוי, ושולח לארץ עם הדפסה של תווית שכותב ללא חשש האטנז, מי אמר שזה כך? והרי ראינו הרבה פעמים שמשלבים חוטים מכל מיני חלקים ותופרים בהם את הבגד, וזה שהאטנז ממש. לכן צריך לבדוק.
תודה רבה. עכשיו רציתי לשאול לגבי קיוש שנסתם בשבת. אפשר להשתמש בפומפה או לחלופין לשפוך אקונומיקה בכמות גדולה, וזה קצת פותח את ה...
להשתמש במים חמים, או בסודה אקוסטית, או בכל מיני מוצרים כמו אקונומיקה שגורמים לפתוח מותר. בפומפה אסור בשום אופן. בפומפה יש חשש איסור דאורייתא של בונה, וזה אסור בהחלט. בפומפה אין שום דרך להשתמש.
אין בעיה לשפוך סודה אקוסטית
כמים
נותחים אפילו?
כן.
תודה רבה,
תסכו נמיד. בבקשה, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
בוקר טוב הרב.
בוקר טוב ומבורך.
רצינו לדעת לגבי שק, זאת אומרת אם אדם לוקח פירות ומרסק אותם עד כדי שהוא נהיה נוזל גמור, מה תהיה הברכה?
אם זה פרי אחד שידוע מראש מהו, למשל אגס, למשל תפוח, הברכה נשארת ברי פרי העץ. כאשר זה פירות מעורבים, חלק מהם אפילו ירקות, כמו גזר, כמו דברים דומים, בזה הברכה תהיה שהכל נהיה בדברו. כיוון שהוא לא קיים בצורה המקורית, לא ניתן לזהות מאיפה זה בא. יש חלק תותים, חלק דברים דומים. כיוון שהברכה כאן מעורבבת, אין ברירה אלא לברך שהכל נהיה בדברו. הגרבר זו הדוגמה הטובה. יש כל מיני סוגים של גרבר, יש כאלה שהם עשויים מפרי אחד בלבד, ברכתו נשארת, כאשר זה עשוי מכמה וכמה מרכיבים של פירות, אז הברכה תהיה שהכל. מרן מדבר על תמרים מעוכים. התמרים המעוכים איבדו כבר את צורתם. נכון שהצבע נשאר וניתן לזהות שזה תמר, אבל זה בוודאי לא מזכיר את צורת התמר. ובכל זאת הברכה תישאר בורא פרי העץ. לכן כל פרי שהוא מרוסק, בננה מרוסקת או תפוח שריסקו אותו, אף על פי שזה נעשה בבלנדר וזה הפך להיות מימי, הברכה נשארת כמו שהיא.
הבנתי. ושאלה באותו הקשר, אם יש ממתק לצורך העניין שהרכיבים רשום שזה מחית, מחית. פרי. זה לא הפרי עצמו, אני לא יודע בדיוק מה זה מחית, אבל מחית פרי ו-99% פירות הם רושמים שם.
שהכל נהיה בדברו.
תודה רבה.
המחית אף פעם זה לא הפרי עצמו, זה רק מרכיבים מתוך הפרי.
הבנתי. תודה רבה רב.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב שעושים סיום של סדר משניות או של שישה סדר המשנה, האם אפשר לומר את הקדיש של בעל מעדי ועתיד להתחדתה?
אפשר בהחלט. סיום של משניות דינו כדין סיום של גמרה, של מסכת אחת אפילו. המשניות שלומדים בהבנה עם רבנו עובדיה מברטנורה, אבל אם לומדים את זה בלי הבנה, אלא כגרסה באלמה, אפילו שכר של לומד תורה אין לו. יש לו שכר של יושב בתל. לא עבר עבירה, מעלה עליו כי לא עשה מצווה. אבל זה שכר של יושב בתל. לעומת מי שמבין, בתורה שבעל פה חובה להבין. מי שמבין, יש לו שכר של עוסק בתורה. ואין לנו הבדל בין מי שעוסק בתורה בלימוד חומש ראשי, חומש עם אורחיים, חומש עם הרמב"ן, כל מיני מפרשים שכולם מלוקטים ולקוחים מדברי תורה שבעל פה. בכולם, כשהוא מבין, יש לו את השכר של לומד תורה. כך גם במשניות, ובפרט כשעושים את זה בצורה מסודרת יום יום, כשמסיימים מותר לומר את הקדיש יחד עם האדרן.
ועוד שאלה הרב בנושא שבת, אם התחינה לא הספיקה, מותר להכין מתחינה גולמית בתחינה בשבת?
מותר לך תחילה להכין תחינה בשבת. מי שאוסר פשוט לא יודע את המהות של התחינה. התחינה היא ראויה לאכילה כמו שהיא. תחינה גולמית, הרבה אנשים לוקחים בכפית ואוכלים, וזה טוב וזה בריא וזה דבר מועיל, אפשר להשתמש בה כמו שהיא. למה מדללים את התחינה? מסיבה פשוטה, כדי שזה יהיה נוח לאכילה. לא יותר מזה. הדילול לא הפך אותו מלא ראוי לראוי, זה כן נחשב כראוי. זה שבתוספת המים או הלימון, התחינה מתגבשת ונעשית קשה יותר, עד שמערבבים עוד ועוד, זה נהפך להיות יותר נוזל, זה לא הופך את זה להיות אסור. אין כאן מלאכת לש, כי בנוזל לא שייך מלאכת לש, ולכן מותר לך תחילה להכין תחינה בשבת. מי שרוצה להחמיר, להכין את הכמות מערב שבת, תבוא עליו ברכה. אנחנו לא נגד חומרות, אבל להכין תחינה בשבת מותר לך תחילה. כן, בבקשה. כן.
תודה רבה, בשבת שלום.
בבקשה, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
השאלה שלי, האם זה נכון שאדם שהשתתף בסיום מסכת הדף היומי העולמי לפני כשבועיים, נחשב כאילו השתתף בכל הלימוד של השף, או זה דומה כמו מספר אנשים שהלקו ביניהם את התהילים, קראו את כל התהילים, וזה נחשב כאילו כל אחד ציין את התהילים בשלמותו.
ראינה, בבקשה, אני מאוד מאוד מעודד לימוד תורה בכל מצב, מכל נושא שהוא. אין שום דמיון בין חלוקת התהילים בין אנשים לבין הלימוד של השס. לימוד השס אמור להיות ענייני, אישי, לכל אחד ואחד. גרסה בלבד לא תועיל. אז זה שחברי לומד ואני לומד וביחד מצרפים, אז זה יכול להיות טוב לעילוי נשמה. מחלקים את השס, אם זה משניות ואם זה גמרה, לעילוי נשמה זה דבר מצוין, זה מועיל לנשמה, כי ביחד כל הלומדים סיימו את השס. אבל כדי להחשיב שהאדם עצמו כאילו סיים את השס, זה בוודאי שלא. צריך האדם להקדיש זמן ללמוד יום יום. הרבה שואלים בזמן האחרון, ומה עם לימוד ההלכה? נכון, צריך ללמוד הלכה, בפרט עכשיו שלומדים את מסכת ברכות, מסכת מאוד מאוד מעניינת ומושכת. צריך להקדיש לפחות רבע שעה בסיום הלימוד, כדי לסכם את הסוגיה הליבה דהלכתה. לפתוח שולחן ערוך, לראות מה המסקנה, ועל פי המסקנה לדעת איך להתנהג הלכה למעשה, כי מתוך הגמרא אי אפשר ללמוד את ההלכה, ובעזרת השם במסכת שבת הדברים יהיו הרבה יותר תכליתיים, הרבה יותר בעלי חומר של דאורייתא, ובהם הרבה יותר צריך תשומת לב כדי לעסוק שמת את הליבה דהלכתא, ולא לסמוך על דברי הגמרא, כי המסע ומתן בגמרא אין לנו הבנה איך להכריע, אין לנו יכולת איך להכריע, ולכן לימוד ההלכה הוא חשוב, אבל כל אחד ואחד צריך ללמוד, להקדיש לזה זמן קבוע, קובע איתים לתורה פירושו שאפילו ברזל לא יזיז אותו ממקומו, ששום כוח בעולם לא ישנה לו את השעה, השעה הקבועה, ואז בעזרת השם הוא יזכה לסיים את השס.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה.
רציתי לשאול, אמא שלי מורה בבית ספר ממד, האם מותר לה להשתתף בישיבה פדגוגית שמדברים על כל הבנות בכיתה, ולא תמיד היא מלמדת את כל הבנות?
השאלה שלכם נובעת משאלת לשון הרע, נכון?
כן.
כן. אני מבקש קודם כל לא להתייחס ל... זרם כזה ואחר. זה לא מעניין. השאלה עקרונית, צוות מורים, מורות, שנמצאים בחדר המורים, המורות, יושבים לנתח כל סוגיה בפני עצמה, כל בת היא עולם ומלואו, כל בן הוא עולם שמכיל עולמות רבים, כל מה שמדברים תמיד זה לתועלת, גם אם התלמיד, התלמידה לא נמצאים כרגע תחת הסמכות של אותו מורה, אותה מורה, אבל או שיש סיכוי שהם יגיעו אליהם, ואז ידעו צוות ההוראה איך להתנהג איתם, וגם אם הם צעירים, והמורה מלמדת בכיתה יותר נמוכה, כך שזה לא יגיע אליה, בכל זאת, בשמיעה, היא תוכל ללמוד מחברותיה, כי חברה חברה איתלה, כל אחד ואחד לומד מהשני, איך מנתחים סוגיה פדגוגית, איך מתנהגים עם כל ילד וילד. הדור שלנו זה דור שמבקש הרבה מאוד, תובעני מאוד, וצריך לדעת איך להתייחס לכל אחד כאישיות בפני עצמה. אי אפשר להעתיק מאחד לשני. ולכן תשומת לב מיוחדת צריכה להיות, ועל ידי הישיבת צוות לומדים כולם איך להתנהג.
ועוד שאלה, האם יש לי שרשרת של עשרת הדיברות, וכאילו זה לא כל הפסוק, זה אנוכי השם, האם מותר להיכנס עם זה לשירותים?
אין שום היתר להיכנס לשירותים עם שום תכשיט שכתוב עליו שם שמיים, אפילו רק שתי מילים, שמע ישראל, בלי שם שמיים כבר אסור.
טוב, תודה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום.
כן, כן, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול כבוד הרב בקשר עם שמע הרב על בית חכם. מה הרב, דבר כזה?
תשאל, בבקשה.
כן, יש דבר כזה שאתה אומר איזה מילה, מאור נדלק, ואתה אומר איזה מילה ואני מתקבה. מה לגבי זה בשבת?
אתה מעלה בדעתך
שזה... אתה רק אומר מילה, אתה לא נוגע.
אתה מעלה בדעתך שזה יהיה מותר?
לא, לא, אני שואל, אני לא...
אני עונה, אני עונה, אני תמה על השאלה. אין כאן מקום לשאלה. יש מקומות... שבעצם כניסת האדם למקום, האור נדלק. יעלה בדעתך שיהיה מותר להיכנס למקום?
לא, לא.
אוקיי, אז הבנת.
לא, יש פה מצלמה, אבל פה אין פה מצלמה, פה יש רק דיבור.
זה עוד יותר גרוע. לו יצויר שיש שור וחמור קשורים ביחד, ואני אמרתי רק מילה אחת, דיו, והם התחילו ללכת, עברתי על איסור דאורייתא לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. זה כלאיים, רק באמירה. תזכה לעשות, אמן. כן, בבקשה לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, כרוב של כתיף, כרוב שלם, איך אני בודקת אותו?
הגברת מדברת על גידול מבוקר, נכון?
כן, שיש הכשר של תולעים ו...
כן, לוקחים את העלה הראשון ומוציאים ומסתכלים בתחתית לראות שהכל בסדר. אם הכל בסדר ואין שום חשש, כל היתר כבר מותר לחתוך כמו שהוא.
טוב, תודה רבה, הרב,
שבת שלום. שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
רציתי לשאול, לגבי שאכילת פרוסה או פיתה יחידה שנשאר בשולחן, האם צריך להשאיר חתיכה בשביל שיהיה סימן ברכה בברכת המזון, או שאפשר לאכול את כל הלחם?
מי קבע שזה מהווה סימן ברכה?
כתוב שאם לא משאירים לחם על השולחן, אז לא רואה סימן ברכה לעולם.
שם זה מוזגר לצורך המלצר שבא לאחר מכן. מלצר שבא לאחר מכן ואוכל הוא בגדר עני. עבורם יש תועלת שבזה שאני לוקח את המאכל משאיר על השולחן, לאו דווקא לחם, כל דבר, משאירים בצלחת כדי שיבוא אחר כך. השמש, בלשוננו היום זה נקרא מלצר, הוא יבוא ויוכל. וזה חסד, זה צדקה לעניים. זה דבר אחד. הדבר השני, השערה של הלחם זה על שם מה שכתוב בתורה, בברכת המזון, סליחה, מה שהותרנו יהיה לברכה. אם לא הותרת, אז מה יהיה לברכה? זו המגימה, לכן משאירים בדרך כלל חתיכה קטנה. זאת לא חובה. זה גם לא מנהג. מי שמשאיר, אם הוא יודע שזה לא ילך לאיבוד, הוא יאכל את זה בסעודה הבאה, מה טוב. אבל אם הוא יודע מראש שזה עתיד ללכת לאיבוד, אין שום ספק שאסור להשאיר את זה, כי זה נקרא איסור בל תשחית. האיסור בל תשחית, יש בו את כל האיסורים שהם הכי חמורים של כפיות טובה. נתן לך הקדוש ברוך הוא מתנה גדולה ויקרה, ואתה לא מתייחס אליה, אתה מזלזל. אם זה יין אתה שופך, אם זה לחם אתה מאבד. כאן המקום גם להעיר את תשומת הלב של הרבה שלוקחים שקית עם לחם, קושרים אותה על הצלע של הצפרדיה. כשבאה המסעית לאסוף את הצפרדיה, כל השקיות מתפזרות ונהיה ביזיון עוד יותר גדול ללחמים. לא רק שאין כאן כבוד, להפך זה ביזיון. לכן, אם הלחם הזה ראוי לאכילה, זה נקרא בל תשחית, אסור. אם הוא לא ראוי לאכילה, שמים אותו בשקית וזורקים אותו לפח, יחד עם כל הדברים שאינם ראויים לאכילה. אבל לא להשאיר את זה בחוץ, וזה מתפזר על פני הכביש, וזה עוד יותר למרמס וביזיון. לכן, יש פה שתי מטרות. מטרה ראשונה, לא לגרום ביזיון. מטרה שנייה, לא להיות כפוי טובה.
יש הרכוח גדול הרב, ותודה רבה רבה לתוכנית.
ברוך תהיה, תזכה למצוות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
כן.
כן, בבקשה.
כן,
הלו.
כן. בוקר טוב הרב. רציתי לשאול את הרב, רק אם אני רוצה לשחוט לימון עם רשת בשבת, מותר?
רשת שעשויה מסיבים פלסטיים, לא מפשטן ולא מצמר ולא מדברים דומים, אין בספיגה, מותר לך תחילה למתוח את הרשת על גבי הלימון, חצי לימון, וסוחטים. אין כאן דין בורר, כיוון שמה שנעשה, החרצנים נשארים במקום. כיוון שהחרצנים נשארים במקום, אין כאן הוצאה, אלא בסך הכל אני צריך את המיץ, אני רוצה למנוע שלא אעבור על איסור של בורר, ולכן מותר.
זה לא נקרא בורר בכלי, כאילו, הרבה מאוד.
לא רק שזה לא כלי, זה נזרק מיד לאחר מכן, ולא רק שזה לא כלי, אלא זה נקרא הדבר הטוב ביותר, כיוון שהוא לא גורם לחרצן לצאת החוצה, הוא נשאר במקומו.
רגע, ואם יש רשת מיוחדת לזה, זה בעיה כאילו?
אני לא מכיר רשת מיוחדת לזה, וגם אם יש, זה הרי נזרק לאחר השימוש הראשוני, אף אחד לא משאיר את זה מחצי לחצי אחר.
ועוד דבר רב, לבקבוק הרב, אם שמתי להשתמש איתו ואני רוצה לסגור את הפקק ולזרוק לפח, בסדר?
כן, מותר, זה לא נקרא בנייה או קשר או הדבקה, מותר לך תחילה.
אבל זה נשאר ככה לעולם, לא?
כן, אבל זה לא נקרא קשר, כיוון שאפשר לפתוח אותו, וכל המטרה שלו זה למנוע לכלוך מיותר.
אהה, ועוד דבר קטן רב, לבזלין בשבת, אפשר למרוח?
לא. שמן, נוזל, מותר. כל משחה שתהיה, אסור.
אפילו אם זה נבלע, כאילו, כמו, יש משהו כמו איזה שקוף.
כל ההיתר של דבר שנספג, שסומכים על דברי המגן אברהם, אפשר לסמוך רק במקום חולי. חולה שאין בו סכנה, אפשר לסמוך בדיעבד על דברי המגן אברהם. אבל אם זה לא במקום חולי, לאדם בריא, אם יש קצת בקע בשפתיים, או קצת קשיים בכף היד או בגב היד, בזה אין מקום להקל. תשתמשו בנוזל וזה פותר את הבעיה.
תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אני לפני כשבועיים שהתחיל הדף היומי של הסאס, אז קיבלתי במייל שאפשר ללמוד את הדף היומי בין 15 ל-20 דקות ביום, מקבלים את זה עם סרטוטים מאוד יפים. התחלתי ללמוד את זה, מישהו אמר לי שנשים לא ראוי שילמדו, רציתי לדעת מה דעת הרב.
זה לא עניין של דעתי, זה עניין של דברי רבותינו. רבותינו כן. מלמדים כל המלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. זה לא איסור, שלא יובן מדבריי לא נכון. אישה שנפשה חשקה בלימוד הגמרא זה לא אסור. יש לנו הרבה דוגמאות של נשים שלמדו גמרא. לא מתוך הכרח, לא מתוך שמישהו אמר לה, אלא הכל מיוזמה אישית, היא לבד רוצה. לא שהיא מתיימרת להיות פוסקת הלכות. לא שהיא מתיימרת להיות אחת שמכריעה בדברים שעומדים ברומו של עולם. זה השכלה, זה ידע. ברוך השם, יש זמן פנוי, אפשר להתעסק בדברים שמשכילים ומרחיבים את הדעת, מותר, זה לא אסור. השאלה, אם זה בא בכפייה. למשל, יש בארץ אחת מהמקצועות שנותנים בתיכון, תורה שבעל פה. בלשון המקוצרת קוראים לזה תושבה. יפה מאוד. כשמלמדים את הילדים, יש בזה הרבה תועלת. כשמלמדים את הבנות, זה איסור גמור, כי הן נבחנות על זה. הן יושבות שם בהכרח. הן לא מסכימות מרצונן החופשי להתעסק בדברים. זה הפך להיות חלק מהמקצועות, כמו היסטוריה וחשבון וכדומה, וזה אסור. אבל כשהיא מעצמה באה לעזרת אנשים להקשיב לשיעור דף יומי, או כפי שהגברת מציינת שזה נשלח אליה במייל, מותר, אבל בלבד שלא תביא לעצמה את המחשבה שהיא מסוגלת כבר לפסוק הלכה.
לא, בוודאי לא, זה כל כך מקוצר, אבל זה מאוד, אני מרגישה שזה נותן לי, מיוחד מסכת ברכות, וזה ממש מבהיר לי כמה דברים שעשיתי ולא ידעתי למה.
את צודקת, וזה מותר, אמרתי.
טוב,
יש סיפור שמספר רבנו יוסף חיים, סיפור מאוד מאוד מאלף, על ילדה שלמדה גמרא ברמה גבוהה, והחכימה יותר מהאבא שלה. אבא שלה היה תלמיד חכם, והיא נעשתה חכמה הרבה יותר מהאבא שלה. זה סיפורים יפים, ואני לא סותר את הגישה של בת שרוצה ללמוד תורה שבעל פה, זה לא אסור. מה שאסור זה להכריע, זה ליזום, שאני לא אזום שהבת שלי תלמד.
טוב, אני כבר בגיל מבוגר, אני כבר לא בשביל שום דבר אחר, רק מאשר...
תזכי למצוות ותוסיפי דעת, בעזרת השם.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
כן, רציתי לשאול לגבי ילדת, ילדת שצריכה ללדת אולי בשבת. שתי שאלות, אחד, לאורך השבת, מה בעצם האפשרויות שלנו לגבי הנסיעה, לגבי, אנחנו לא כל כך קרובים לבית חולים, בכלל לא, ולגבי הנסיעה והגישה וללכת ומתי ואיך ואפשרויות. והשאלה השנייה לגבי עין כרם, האם לכהנים, מה הרב יודע לגבי הקטע של הכהנים בבית חולים עין כרם?
אני אתחיל מהסוף. בעין כרם אין לי שום מושג אם יש הפרדה לכהנים. בעבר אני יודע שהיו תולים איזה שלט בכניסה, הכניסה לכהנים מותרת, הכניסה לכהנים אסורה. היום אני לא יודע, אין לי מושג. יש שם רב, אפשר להתקשר אליו. אפשר להתקשר אל הרב, הרב יוכל לענות, אני יודע שהרב שם הוא בקי בעניינים שמתרחשים בבית החולים, אפשר להתקשר אל הרב ולברר. כעת לעניין הנסיעה, צריך להכין את התיק עם כל המסמכים, בתוך התיק, הכרטיס קופת חולים, תעודת זהות, כל מה שנדרש, אם את צריכה גם את הטלפון, מותר להשאיר אותו באותו התיק, אם את צריכה עוד איזה שהם דברים אישיים, מותר לך להכניס את הכל לתוך שקית אחת, ועם זה את הולכת. לך תחילה צריך להשתדל אם יש נהג מונית גוי, זה הדבר הטוב והמועיל ביותר, הכי פשוט והכי בטוח. אם אין נהג מונית גוי, אפשר להזמין אמבולנס. אמבולנס יש לו את הגישה של הלוך ושוב לצורך פיקוח נפש, ולכן הוא קל יותר. מאוד לא רצוי להשתמש ברכב פרטי, רק אם אין שום ברירה, אז נוסעים עם הרכב הפרטי, אבל כשמגיעים אל בית היולדות, אי אפשר לחבות את המנוע. האוטו צריך להישאר דולק, או שיגמר הבנזין, או שהאוטו יכבה מאליו מאיזה סיבה, אבל לכבות אותו לא ניתן.
הבנתי, ולאיזה רב אני מתקשרת לשאול על זה?
יש רב לבית החולים הדסה. יש רב לבית החולים הדסה בירושלים.
לבית חולים הדסה עצמו. כן, הבנתי. אוקיי, בסדר. תודה רבה, כבוד הרב.
בבקשה, שבת שלום ולידה קלה בעזרת השם. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי בבקשה לשאול אם בשבת מותר למבוגר לקחת רטלין, וגם אם מותר לתת לילד שמשתולל, וזה לתת לו...
גם רטלין. בלי שמשתולל, מותר. הרטלין זה לא תרופה.
מבוגר כדי שתוכל ללמוד?
כן, כן, כן. רטלין זה לא תרופה. זה סוג של ויטמין שמייצב את הזרימה של הדם בגוף.
הבנתי, בסדר. ורציתי אולי הערה, שהזמנתי פעם אמבולנס בשבת, והיה עוגמת נפש מאוד מאוד גדולה, כי יש מוזיקה בדרך, והם מתקשרים להגיד שהם הגיעו, ואני לא יודע, היה לי את ההרגשה שהיה עדיף שהייתי נוסע, כי הם גם ככה נוסעים, הם גם ככה...
טוב, אתה מערבב, ובבקשה ממך רגש עם הלכה. ברגע שאני מזדהה איתך, ברגע שאני מזדהה איתך, אבל זאת לא סיבה לעבור על ההלכה.
מה נפקא מינה אם הנהג היהודי נוסע או אני?
איך תכבה את המכונית? אתה הגעת לבית היולדות, עד שם הכל מותר, הגעת לשם, איפה תשים את האוטו? אתה לא יכול להיכנס לחנייה. יש הרבה תסבוכות עם זה, כן.
כן, טוב, תודה רבה.
בבקשה, כן, לשיחה הבאה.
שלום.
שלום וברכה.
הרב, רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה לגבי כרוב שלם, שהוא לא בגידול מבוקר. איך מנקים, אם בכלל?
צריך לפרק עלה בו. עלה, צריך לפרק עלה עלה, להסתכל, להשרות במים ולהסתכל, ואם זה נקי, אפשר להשתמש.
אז זה עלה עלה.
נכון, כן.
עכשיו, שאלה הבאה לגבי שעון שבת לבוילר. זה מאוד נצרך לנו. האם זה אפשרי?
לשימוש בשבת עצמה אסור. לשימוש במוצאי שבת מותר.
אוקיי, אז מותר לכוון את השעון.
כן, מכוונים אותו למשל בשעה 3, ב-5 השעון מכבה, אתם באים בשעה 6-7 ומתרחצים, זה מותר.
בסדר גמור. תודה רבה, רב.
בבקשה.
רגע, סליחה, רב. לגבי הפקת חלב נוכרי, בכלל, כל המוצרים
שמפקים את ה... על פי הדין זה מותר. אנחנו מחמירים ולא אוכלים מוצרים שיש בהם הפקת חלב נוכרי.
אוקיי, עדיף שלא. בסדר. תודה רבה, רב.
כל טוב. שלום. כן, בבקשה, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף. בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם. הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
עכשיו בחנויות, לימנועים חייגו, 0722-796666.
זו אותה הנסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשול הדרך. לכן לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד. מה נשתנה בין פסח במלון לבין פסח במלון במופתה? 15 דקות בלבד. 15 דקות ביום, וחזרתם צעירים יותר, רגועים יותר, ועם פחות כאבי רגליים מופרקים, סוכר ולחץ דם. התקשרו עכשיו, 03-964-1555. 03-964-1555.
רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון. רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מקומות אחרונים. אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
בכדי להשתיל שיניים אין צורך לטוס לחול. חייגו לאיילון, מרכז מוביל בתחום השתלות שיניים, ותקבלו מחיר של חול פה בארץ. כוכבית 5539, איילון, כוכבית 5539.
3, 2, 1.
שנה חדשה פותחים ב-0 קילומטר. עכשיו באלדן, מגוון רכבי 0 קילומטר בהצעות משתלמות במיוחד. ימי מחירות מיוחדים שאסור להחמיץ. עכשיו בסניפים או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
יום שישי קצר מדי? הזמינו סוף שבוע באחד ממלונות ציפורי קלאס וקבלו את יום חמישי במתנה. בואו להתפנק בחדרים מפוארים, תפריד עשיר ומלכותי, אטרקטות ופינוקים שיש רק במלונות של ציפורי, בטבריה ובחפץ חיים, באווירה יהודית ואיכותית. להזמנות חייגו, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
הידעתם? יש ילדים שמעיל ומגפיים זה מותרות בשבילם. כן, מותרות. כי כשאין כסף ללחם וחלב, אז הציוד של החורף זה לא ברשימת הקניות השנתית. עזרו לנו לתמוך בהם, שבזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מארגון יד עזרה ושולמית מעיל שיחמם אותו בחורף, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם סמיכה חמה. חייגו ותרמו.
יד עזרה ושולמית, שעה 1, 7, 1.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון. רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
בחסות רשת המזון מעיין 2000, ועכשיו בסניפים החדשים בירושלים, בני ברק, מעלה אדומים, דבריה, מגדל העמק, חריש ושער בנימין. מעיין 2000, הסל המשתלם.
עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, בבקשה לשיחה.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
יש אחד בשכונה שיש לו אח וערובה ומזהם את האוויר עם האשן. האם מותר לדווח עליו לעירייה שהוא יפסיק עם זה?
קודם כל מדברים איתו. אם זה לא מועיל, אז מותר לדווח לעירייה.
כאילו שהוא יקבל כנס.
אמרתי, קודם כל לדבר איתו. להסביר לו שזה מפריע, שזה גורם נזק, ואם הוא לא מקבל, אז אפשר לדווח לעירייה.
עוד שאלה, אם אני יודע שאמא שלי מתקשרת אליי, מותר לי לא לענות לטלפון באמצע את השידור הזה?
באמצע לימוד תורה אפשר לא לענות, כן. דברי תורה לא נדחים מפני מצוות כיבוד אביהם.
שבת שלום, תודה רבה.
שבת שלום, תזכו למצוות. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
הלו?
כן, בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, יש הלכה שאסור לשאול את המוכר אם אין בדעתו לקנות חפץ, כי הוא גורם סער ועונה על המוכר.
כן.
כן, רציתי לשאול, האם היום הדין הזה, בהרבה מקומות הוא כמעט לא מצוי, זו שאלה מאוד מצויה, כי יש כל מיני אזורים של מרכז, כל מיני, לדוגמה בגאולה, יש שם הרבה הרבה חנויות, ובן אדם רוצה לקנות חפץ בחנות, והמוכרים כבר יודעים מראש שהיום כששואלים על חפץ, לא מתכוננים בדווקא בשביל לקנות. המוכרים יודעים ש...
ההלכה לא משתנה. ההלכה לא משתנה. אני מאוד מבין אותך, ההלכה לא משתנה.
למרות שהם בכלל מצטערים?
נכון. היום המוכרים מראש מתעזרים בסבלנות להתייחס לכל קונה כל מי שנכנס כאילו שיעור היחיד שקיים, ובכל זאת עדיין האיסור קיים במקומו. אם אין בדעתו כלל לקנות לא היום ולא מחר, אז אסור. אבל אם יש בדעתו לקנות בעוד חודש, הוא רק מברר כדי לדעת איך להתארגן, זה מותר.
תודה רבה.
בבקשה. כן, כעת לשאלות מהאתר. האם השקיות בד והניילון של טלית ותפילין צריכים גניזה? יש הבדל גדול בין השקית שבה מונחת תפילין או הטלית לבין הניילון. הניילון זה נקרא תשמיש די תשמיש. לעומת השקית בד היא התשמיש מצווה. לכן השקיות הבד של התפילין צריך גניזה. לעומת הניילון שלא צריך גניזה, אפשר להשליך אותו. ניילון זה בדרך כלל נועד בשביל שלא יתרטב השקית מהגשם. זו המטרה העיקרית. לכן לניילון אין קדושה. נער שעולה למפטיר, האם הוא יכול לברך ולקרוא כמה פסוקים ומישהו אחר ימשיך במקומו? אם הוא קורא שלושה פסוקים, זה מותר. אבל זה לא לכתחילה. יותר נכון, לא להעלות נערים למפטיר, אלא כפי מנהג האשכנזים בלבד. ולמנהג האשכנזים, נותנים לנער להכין את כל הקטע, את כל ההפטרה, ולא נותנים רק חלק וחלק. לכן עדיף יותר להימנע. מצד הדין זה מותר, כי העיקר זה השלושה פסוקים, היתר זו תוספת. מה זו החלאה והרכבה, ומה מהם אסור או מותר? מדובר כאן על צמחים. מין במינו מותר להחליב ולהרכיב, מין בשאינו מינו זה איסור מהתורה, אף על פי שהתוצאה מותרת במקרים רבים, הפירות המורכבים שיש לנו מותרים באכילה ואין שום איסור למנוע את אכילתם, אלא לעניין המעשה זה מה שאסור. החלאה פירושו בשורש, הרכבה פירושו בענפים. בשניהם זה איסור מהתורה, אם זה מין בשאינו מינו, אם זה מין במינו, מותר לך תחילה. אדם שלומד גמרא דרך קלטות, דיסקים, האם נחשב לו לימוד? אם הוא מוציא מהפה וזה נשמר לו בראשו, כן. אם לא, יש לו שכר כלומד תורה, אבל זה דבר שהוא לא מתקיים. לכן מאוד צריך להשתדל להוציא בפה את הלימוד. האם חייבים לקנות כרוב לבן בגידול מבוקר? לא, לא חייבים. אפשר בהחלט לקנות כרוב יפה, לפרק עלה, לשרות במים וסבון ולהשתמש, אין בזה איסור. בפרט אלה שרוצים לעשות ממולאים מהעלים של הכרוב, אפשר בהחלט להרתיח, להוציא עלה, לרחוץ היטב, ובזה אפשר להשתמש בהם בשופי. הערה, אני מכירה את בית החולים עין כרם, בזמן שבכניסה יש שלט שנדלק וכתוב באדום כניסה אסורה לכהנים, אז הכניסה אסורה לכהנים. פשוט צריך לשים לב בכניסה. כל מה שכרגע דיברנו בדין הזה של הכהנים, צריך לדעת שמדובר רק על אנשים בריאים שבאים לבקר בבית החולים. אבל כהן או יולדת שיודעת שיש לה תינוק זכר והיא נשואה לכהן כך שהילד יהיה כהן, כל החומרות האלה לא קיימות. גם אם יש שלט אדום שכתוב כניסה לכהנים אסורה בהחלט, בכל זאת היא תלך ללדת שם, בעלה הכהן תהיה לו בעיה איך לבוא לבקר אותה. אבל לחולה אין שום שאלה, בין אם החולה גבר ובין אם זה ללדת תינוק זכר, בכל המצבים מותר להם להיכנס לשם, כי פיקוח נפש דוחה הכל. אין לנו שום סיבה להסתבך. צריך להקפיד מאוד על הבריאות, ולכן כל השלט הזה נועד אך ורק לאורחים, למבקרים, ולא יותר מכך. לכן התשומת לב שדיברנו זה על האנשים המלווים מסביב, לא מדובר על היולדת עצמה. בכלל, לנשים אין אזהרה, נשים אפילו שהיא כהנת, אין הזהרה שלא להתאמל אמת. כל ההזהרה לא להתאמל אמת זה בעיקר מיועד לגברים, לכהן. אבל לאישה ההזהרה, אפילו אישה בהיריון, ההזהרה לא קיימת, ולכן מותר לה ללכת ללדת גם אם יש שלט אדום בכניסה לה, לבית החולים שהכניסה לכהנים אסורה. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, לקובי אלי המפיק, לישי נוימן שהעביר לנו את הקולות, שבת שלום ומבורך.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי. תמיד איתי.